slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, בית במנחם אב תשפ"א, מסכת שבת, דף קוף למ"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל. ובתוכם, רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי גרשון בן שרה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, מרת ויביאן יוכבד בת אסתר, הילדה חנה בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות. ישלח מזור וטירופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. כמו כן, אנחנו מתכבדים ומבקשים להקדיש את תלמוד תורתנו לכבודו של עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים בריות גופה ונאורה מעליה, מתוך שמחה, מתוך נחת, וכל מלדי מיטב. בשבת הבאה עלינו לטובה נקרא את פרשת דברים. כך נפתחת הפרשה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב דרך אר סעיר עד קדש ברניה. והי ב-40 שנה ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. ב-40 שנה כותב בעל הטורים, אם יהיה תלמיד חכם אחד בין 40 אלף, אין צריכים לא רומח ולא מגן, כי תלמיד חכם מגן עליהם מאויביהם. אבא ונשמע דוגמה מי הוא תלמיד חכם המסוגל להגן על 40 אלף איש. דרכו בקודש של הגאון רבי שלמה מורדכי הכהן זצ"ל, בעל שו"ת מהרש"ם, לא הייתה סוגה בסיפורים. כתביו עוסקים רק בפלפול הסוגיות על איבא דהלכתא, לכן כששומעים סיפור שיצא מכתב יד קודשו, יש ללמוד מכך מוסר ודעת. בהסכמה שהעניק הרב מברזן לבעל מחבר השו"ת פני יצחק, הלא הוא הגאון רבי יצחק חריף, זכר צדיק לברכה, הוא מספר כי שמע מפי מורו ורבו, רבי אייזק מזיצ'וב זצ"ל, על מעשה שאירע אצל רב שמלקה מניקלשבורג עם המחבר רבי יצחק חריף. רב שמלקה מניקלשבורג שבת בעירו של רבי יצחק חריף, כאשר היה עדיין צעיר לימים. בסעודה שלישית פנה רב שמלקה לכל הנוכחים ואמר שאם יש למישהו קושייה חמורה, שיציע עכשיו את הדברים בפניו. ביקש רבי יצחק את רשות הדיבור והציע קושייה מסוימת, והרב רב שמלקה יגע הרבה ולא עלה בדעתו לישבה. ואיתה ראשו על השולחן איזה רגעים וחזר והגביעו ואמר תירוץ נפלא. פתח רבי יצחק חריף ואמר בשבוע, כי מן השמיים גילו לכם תירוץ זה, כי אינו בגדר השגה אנושית. הגאון אמר שם ממשיך ומספר בהקדמתו לספר פני יצחק, שהרב רב שמלקה פנה לאברך הצעיר ושאל אותו, האם הוא העילוי אשר יאמרו עליך כי אינך בקי בשס? רבי יצחק חריף לא הייתה ברירה אלא להודות על האמת ויומר אני הוא. במעמד זה החליט הרב לערוך בחינה לעילוי הצעיר. המבחן התבצע בצורה כזו שהרב רב שמלקי יזכיר בפניו שמות של תנאים או אמוראים, ורבי יצחק יאמר לו כמה ממרות מוזכרות בשמם בכל השס. הגאון הצעיר נאות לבחינה. והנה הרב מתחיל להזכיר שמות, ורבי יצחק משיב מיד את מספר הממרות שלהם בגמרא, עד שפעם אחת דילג מאמר אחד, ואמר לו רב שמלקה, הנה הפעם תפסתי אותך. אבל רבי יצחק חריף בשכלו החריף, השיב ואמר, אם כוונת רבינו על מאמר פלוני, הרי ששמו הוא האמורה הוא, שנתפס רק בגיליון השס, ואני מניתי בפניכם רק ממרות של אמוראים ששמם הותפס בשס עצמו. והרב רב שמלקה חיבקו ונשקו בראשו, מסיים הרב מברזן את עדותו. הרי לנו דוגמה מאלפת שסופרה על ידי גאון הגאונים, אמר שם, כדי ללמדנו לאיזה גדלות יש לשאוף בתורה. כדי ללמדנו על מה התכוון בעל התורים שאמר בפתח פרשת השבוע, אם יש תלמיד חכם אחד בין 40 אלף, אין צריכים לו רומח ולא מגן, כי תלמיד חכם מגן עליהם מאויביהם. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קכ"ב, מצוות עדות, משורשי המצווה, לפי שיש במצווה זאת תועלת גדולה לבני אדם, אין צריך להאריך בהם, כי ידועים הדברים לכל רואי השמש. אם קבע שעדותו עונשו גדול, שנאמר אם לא יגיד ונשא עוונו, אפילו עד אחד חייב להעיד בדיני ממונות מפני שמביא לשבוע, והוא שיתבענו בדיני ממונות או הבעל דין או הבית דין. ואם היה העד תלמיד חכם גדול והבית דין פחותים ממנו ואין כבודו שילך לפניהם, יכול להימנע בדיני ממונות, אבל בדיני נפשות או להפרוש מאיסורה, חייב לבוא מעצמו להעיד אפילו תלמיד חכם. שנאמר בספר משלי, אין חוכמה לנגד השם. ואם נשבע על שקר שאינו יודע העדות, או שישביעו התובע והעד אמר אמן על שקר, חייב קורבן עולה ויורד. ואין חייבים בשבועת העדות אלא על פי 10 דברים, א' שיתבענו התובע, ב' שתהיה עדות ממון, ג' שיהיה ממון המטלטל, ד' שיתחייב הנתבע לשלם בעידותן ממון לבד, אם העידו, להוציא כנס, שגם כפירת הנתבע מחייב שאם הודע בכנס היה פטור, ה' שיכפרו אחר שתבען התובע, ו' שיכפרו בבית דין, ז' שתהיה השבועה בשם או בכינוי, ח' שתקדם ידיעת העדות לשבועה, ט' שייחד עידיו בעת השבוע ובעת התביעה, להפוקי להוציא ממד ברבים ואמר משביע אני כל מי שיודע עדות יעיד, ויוד שתהיה בלשון שהעידים מכירים, וחייבים על שבועת העדות קורבן על הזדון כשגגה, שוגג הוא שנעלה ממנו שחייבים עליו קורבן, וידע ששבועה זו אסורה, וזדון הוא שידע שחייבים עליה קורבן. אבל אם לא ידע ששבועה זו אסורה או ששכח העדות ונשבע ואחר כך נודע לו, שהוא יודע עדות ושנשבע על שקר, הרי זה אונס ופטור גם מן הקורבן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן, בכל מי שראוי להעיד, ודין הקורבן נוהג בזמן הבית. זוהי מצווה קכ"ב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך עם פירוש מצוות השם. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי בתורה שבעל פה, אתמול, בדף קל"ח במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה ראשונה, מה הטעם שאסרו חכמים לתלות משמרת בשבת? והתשובה היא, כדי שלא יעשה בשבת כדי שעושה בחול. שאלה שנייה, מה סברת רב לזר שמתיר לכתחילה לאישה לצאת בעיר של זהב? התשובה, כי רק אישה חשובה דרכה לענוד תכשיט זה, ואישה כזו אינה מסירתה כדי להראותה לחברותיה. שאלה שלישית, משום מה מטרים במשמר? התשובה, רבה אמר משום מלכת בורר, ורבי זיירה אמר משום מלכת מרקד. שאלה רביעית למסקנה, מה הטעם לאסור לצאת בכובע של לבד? והתשובה, מחשש שמה יבוא לטלטלו דלת עמוד ברשות הרבים. שאלה חמישית, לרב האם מותר לטלטל קירה שנשמטה אחת מירחותיה? והתשובה, אסור, מחשש שיתקע את הירך בחוזק ויעבור משום בונה. והשאלה האחרונה, רבי שמעון בר יוחאי, מה פירוש הפסוק ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו? והתשובה, שלא ימצאו מקום אחד שלא יהיה בו מחלוקת בין החכמים אודות טעמי ההלכה ואודות נוסחתה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קל"ח במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ב' במנחם אב תשפ"ה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קל"ט במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למתת עמוד א', בשורה השנייה של הדף. לאחר הנקודותיים שבסוף השורה הראשונה, אנחנו קוראים את המילים תניא רבי יוסי בן אלישע אומר, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צאו ודוק בדייני ישראל. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ויה הגמרא ברייתא מבארת מפני מה באות צרות לעולם. ולכמן מבואר שהצרות מגיעות בגלל דיינים שאינם הגונים ושאין השכינה שורה בישראל, עד שיכלו הדיינים הרשעים. והדרשות הללו הם המשך למה שלמדנו אתמול בדף קוף למד ח' עמוד ב', שעתידה תורה להשתכח מישראל. כך אמר שעה, ונראה בכוונתו שמאחר והתורה תשתכח מישראל, ממילא לא יעידו לדון דין תורה. ועל זה נאמר להלן שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עד שיכלו הדיינים הרשעים וידעו לדון דין תורה. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, רבי יוסי בן אלישע אומר, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צאו ודוק בדייני ישראל אם הגונים הם. שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל, בגלל דייני ישראל שאינם הגונים. שכאשר הדיינים אינם הגונים ומתנהגים בדרך לא טובה, זה גורם לכל העם לעבור על פי השם. וכבר הותרה הרצועה, ולכן תלו את כל הפורעניות הבאות על עם ישראל בגלל הדיינים שאינם הגונים. שנאמר בספר מיכה פרק ג' פסוקים ט' עד י' א', שימון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל. קצינים פירושו שרים, מפרש רש"י בספר ישעיה, המתעבים ממשפט, ממעשים את המשפט, ואת כל הישרה יעקשו, מעוותים את הדרך הישרה, יעקשו מלשון עקום ומרוקל. המשך הפסוק, בונה ציון בדמים, והפירוש, כל אחד בונה את ביתו בירושלים מממון שנטלו על ידי שפיכת דם, שהיו הורגים את העשירים כדי לקחת את ממונם ולבנות להם בתים. כך מפרש המצודת דוד, והרדק מפרש, היו עושקים וגוזלים אנשים עניים ולוקחים מהם את ממונם, והדבר נחשב כשפיכות דמים. כנאמר בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. המשך הפסוק, וירושלים בעבלה. וכן היו בונים את ביתם בירושלים על ידי עושק והונאה, ראשיה בשוחד ישפוטו, הדיינים השופטים מזכים את הנותן שוחד, וכהניה במחיר יורו, הכהנים שממונים על ההוראה. כנאמר בספר מלאכי פרק ב' פסוק ז', כי שפתי כהן ישמורו, דעת ותורה יבקשו מפיו. אז הכהנים שממונים על ההוראה מורים על פי המחיר, שמי שנותן להם כסף פוסקים לו כרצונו, ונביאה בכסף יקסומו. נביאה השקר קוסמים ומתנבים על פי הכסף שנותנים להם, ועל השם ישענו, למור, עלו השם בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. כלומר, מעיזים פניהם לומר שוודאי לא יחריב הקדוש ברוך הוא את מקום משכנו. ובערת הברייתא, רשעינן, אלא שתלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם שלא יעני שם. לפיכך, מכיוון שעברו על שלוש העבירות הללו, דהיינו נטילת כסף על ידי הדיינים, הכהנים והנביאים, הביא הקדוש ברוך הוא עליהן שלוש פורענויות כנגד שלוש עבירות שבידם. כתב המהרש"א ששם משמע ששלושת הגזירות הללו באו עליהם מחמת שלוש העבירות החמורות שהן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שנאמר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, האויב יחריבנה ותהיה כשדה שנחרשה, וירושלים עין תהיה, תהפך לאיי חרבות, גלי אבנים, והר הבית לבמות יער, גזי העצים הנמצאים ביער שנחרטו והם גבוהים כמו במות. וכוונת הפסוק שהר הבית יחרב ויהיו בו הרבה איים גלי אבנים כמו שיש הרבה במות יער. ובביאור עניין המידה כנגד מידה בשלושת הפורעוניות הללו כנגד שלושת העבירות, מבאר המהר"ל בחידושי האגדות שמאחר והם חטאו בשלושה דברים, א' בדין, כאמור בפסוק ראשיה בשוחד ישפוטו, ב' בתורה וכהניה במחיר יורו, וג' בנבואה ונביאה בכסף יקסומו, לכן הענישם הקדוש ברוך הוא בשלושה מקומות שהם כנגד שלושת החטאים הללו. א' בהר הבית, שהוא כנגד הדין, שהרי הסנדרין היו יושבים בהר הבית ודנים, ומשם יוצא המשפט והדין לכל העולם. ב' בקודש הקודשים, שהוא כנגד התורה, שהרי שם היה אהרון והלוחות. ג' בהיכל בית המקדש, ששם המנורה, שהיא כנגד הנבואה. ומבאר המהרש"א את לשון הברייתא, אלא שתלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם שלא יעני שם כך. מאחר והם תלו את ביטחונם במי שאמר והיה העולם, שאמרו שמאחר והקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר, הוא גם יקיימנו כך, אף על פי שאנו מעוותים את הדין, הועיל להם ביטחונם בהשם, ולפיכך לא הענישם בפורענות האש, שהיא הפורענות הקשה ביותר שמחלה הכל. ומצד הדין היה מגיע להם עונש על ידי פורענות האש, הרי הם גורמים להרוס את העולם, שהרי קיום העולם הוא על ידי קיום הדין הישר, ועיוות הדין והמשפט גורם להרס העולם. אז ביטחונם בהשם הועיל להם, לכן הוא לא ינישם בפורענות האש, אלא בשלוש פורענויות אלו, שאינם מכלים הכל, ציון שדה תחרש, אבל עדיין תהיה ראויה לזריעה, וכן ירושלים לאים והר הבית לבמות יער, שזה על כל פנים דבר הצומח ולא כיליון גמור, ומבואר בדבריו שהביטחון מועיל גם לרשעים. כך גם כותב באבן שלמה, ומי שליבו טוב במידת הביטחון, אף על פי שעובר עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שמחוסר ביטחון, שעל ידי זה בא לידי שנאה וקינה. אבל בחובת הלבבות בשער הביטחון פרק ג' כתב שהבוטח בהשם צריך שתהיה השגחתו חזקה והשתדלותו גדולה לקיים מה שחייבו בו הבורא מעבודתו ולעשות מצוותיו, אבל מי שיבטח על הבורא והוא ממרא אותו, כמה הוא שחל וכמה דעתו חלושה. כל שכן מי שעבר על חוקי האלוקים ומצוותיו, אשר יעד אותם לנו, והעיד עליהם בתורתו, שתהיה תוחלת הבוטח עליו נכזבה כשימראו, ולא יהיה ראוי להיקרא בשם בוטח באלוקים. ואילו אהבת איתן על העין יעקב מבאר שכוונת הגמרא אצלנו היא שבגלל ביטחונם הם נהנשו, והיינו שהם תלו את ביטחונם במה שאמר הקדוש ברוך הוא בספר מיכה, ואשר הרע אותי ודורשת הגמרא במסכת ברכות בדף למד ב', שהקדוש ברוך הוא הודה שהוא ברא את היצר הרע והוא הגורם להם לחתו, ומחמת ביטחונם בזה לא נמנעו מלחתו, לפיכך נהנשו. מוסיפה הברייתא מאמר נוסף בעניין דיינים שאינם הגונים. ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל. שופטים הם הדיינים שפוסקים את הדין, ושוטרים הם אלו שדואגים שיתקיים פסק דינם של השופטים, על ידי שמכים את הנידון במקל וברצועה עד שיקבל עליו לקיים את פסק הדין. מאחר והם סומכים על עצמם לדון שלא כדין, הרי הם בעלי גאווה, ואמר הקדוש ברוך הוא על בעלי הגאווה, במסכת סוטה דף ה', אין אני והוא יכולים לדור בעולם. שנאמר בספר ישעיה פרק א' פסוק כ"ה, ואשיבה ידי עלייך, להקותך מכה אחר מכה, ולשון ואשיבה מלשון חזרה שישוב ויתן מכה אחר מכה, ואצרוף כבור סיגייך, אסיר ממך את הפסולת כמו שמסירים את כתמי הבגד על ידי הבורית, כלומר שאחלה ממך את הפושעים והמורדים, ואסירה אסיר ממך את כל בדילייך, בדיל המעורב בכסף, כלומר את הרשעים שבך, ועוד יש לפרש מלשון הבדלה שהקדוש ברוך הוא יסיר את הרשעים המבדילים בין ישראל לאבים שבשמיים על ידי שקריהם ומעשיהם הרעים. ולאחר מכן נאמר, ואשיבה שופטה איך כבר ראשונה ויועצה איך כבר תחילה. אחרי כן יקרא לך, עיר הצדק קריה נאמנה לשרות בה את השכינה. דורשת הגמרא את המשך הכתוב שם, אמר, אולי אין ירושלים, ויש שגורסים אין ישראל, נבדה אלא בזכות הצדקה, שנאמר ציון במשפט, על ידי שיעשו במשפט תיפדה ושווה עם ישראל ישוב אליה בזכות הצדקה. למרות שבפסוק נאמר ציון במשפט תיפדה ולא כדברי אולה שאין ירושלים נבדית אלא בצדקה, יש לבאר שכוונת אולה על פדיון ירושלים לעתיד לבוא, שהרי הוא היה לאחר חורבן בית שני, וישעיה שהיה קודם חורבן בית ראשון אמר ציון במשפט תיפדה, פעם ראשונה דהיינו בניין בית שני ושווה בצדקה, כלומר אחר כך ישוב לה פדיון בשביל הצדקה, דהיינו שתחרף שוב ותיפדה לעתיד לבוא בצדקה. כך מסביר הבן יהוידע. ועדרת אליהו מבאר שכוונת הפסוק היא שציון תיפדה במדין ובמשפט, דהיינו על ידי פדיון ולא בחינם. והפסוק מבאר מי ישלם וייתן ממונו עליה לפדותה. ושווה בצדקה אלו ישראל שיתנו ממונם לצדקה, ועל ידי זה יפדו את ירושלים. מכאן למד אולה שירושלים נפדית בצדקה. ויהיה גמרא דרשה נוספת על הפסוקים שהובאו לעיל. אמר רב פאפה, איבט לי יהי רי. אם ייבטלו גסי הרוח מישראל, אלו המתייערים בבלורית ובמלבושי יהירות, כמו פרשים, כך רשי, בטלי המגושי, ייבטלו הכופרים שמסיתים ומדיחים אותנו לעבודה זרה ומסניעים אותנו על הקדוש ברוך הוא. ייבטלי דייני, אם ייבטלו מישראל הדיינים הרשעים שמתאים את הדין, בטלי גזירפתי, ייבטלו שוטרי עבדי כוכבים החובטים את ישראל במקלות. וערב פאפה מה שדרשתי, ייבטלי יהירי, בטלי המגושי, ניתן ללמוד כן מדכתיב, ואצרוף כבור סיגייך, ולאחר מכן נאמר ואסיר הכל בדילייך. דהיינו אחרי שאסיר ממך את גסי הרוח שמגדלים עצמם, אזי ואסיר הכל בדילה יחילו המבדילים את ישראל מהקדוש ברוך הוא. ומה שדרשתי, איבט לי דיין, איבט לי גזירפתי, ניתן ללמוד דכתיב בספר צפניה פרק ג' פסוק ט' ו' וסיר השם משפטייך, פינה אויבך. דהיינו כשיסיר השם שופטייך, דהיינו השופטים הרשעים והרעים, יפנה את האויבים המקים את ישראל. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין דיינים שאינם הגונים. אמר רבי מלאי משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מהי דכתיב, מהו שנאמר בספר ישעיה פרק י' פסוק ה', שבר השם מטה רשעים שבט מושלים, מבאר רב לזר ברב שמעון מה שנאמר שבר השם מטה רשעים, אלו הדיינים הרשעים שנעשו מכה לחזניהם. כלומר שנותנים יד לשם השם ומחזקים אותם במעשיהם הרעים. שם השמשים אומרים לתובע, לא יהיה שליח להזמין את הנתבע לבית דין אם לא תרבה לי שכר על זה. וכן לאחר פסק הדין אינם רוצים לגבות מהחייב את הכסף אם לא משלמים להם. והדיינים מחזקים את ידם בזה, ומה שנאמר שבט מושלים, אילו תלמידי חכמים, שבמשפחות הדיינים הרשעים שמשמשים כמקל וכאגרוף ביד המושלים, ביד הדיינים שעל ידי אותם תלמידי חכמים, מינו את הדיינים הרשעים ומחפים על פסקיהם ומצדיקים אותם אף כשאינם נכונים. מביאה הגמרא פירוש נוסף לפסוק הזה, מר זוטרא אמר מה שנאמר שבט מושלים, אילו תלמידי חכמים שמלמדים הלכות ציבור לדייני בור, כלומר, שתלמידי חכמים אילו מורים למנות דיינים בורים ומבטיחים שהם ילמדו אותם כיצד לדון בהלכות הנוגעות לציבור, ובהרבה דינים אותם הדיינים אינם שואלים את פיהם ומתאים את הדין מתוך בורותם. ואילו המהר"ל מפראג מפרש בחידושי האגדות שאותם תלמידי חכמים מלמדים אותם רק הלכות ציבור, דהיינו כיצד להתנהג בקרב הציבור שבכך יוכלו להיות דיינים, אבל הם לא מלמדים אותם תורה. ויהיה הגמרא דרשה נוספת בעניין עשיית דין שאינו הגון. אמר רבי אלעזר בן מלאי משום ריש לקיש, מה ידכתיב? מהו שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ט פסוק ג', כי כפיכם נגואלו בדם, נתנפו ונתלכלכו בדם, ואצבעותיכם באבון, שפתותיכם דיברו שקר לשונכם, עוולה תהגה. ובאר יש לקיש מה שנאמר, כי כפיכם נגואלו בדם, אלו הדיינים שפושטים את כפיהם לקפל שוחד, ומתאים את הדין ונוטלים ממון מן הבעלים שלו כדין, שהוא כאילו נוטל את נשמתו. מה שנאמר ואצבעותיכם באבון, אלו סופרי הדיינים שכותבים שטרות של רמייה, ומה שנאמר שפתותיכם דיברו שקר, אילו עורכי הדיינים, אנשים המלמדים את בעלי הדינים כיצד לטעון בדין. ואילו במסכת כתובות בדף נ"ב מפרש רש"י שהכוונה לאדם שמטעים את זכויותיו של בעל הדין שהוא אוהבו לדיין, ועורך את הדין לפני הדיינים לזכותו. ונקראים עורכי הדיינים על שם שעורכים את הדיינים להפוך ליבם לטובתו של זה. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת אבות מפרש הכוונה לאנשים המלמדים את הטענות והדינים עד שיהיו בקיאים האנשים בזה ומחברים שאלות ותשובות באופן שיועילו לבעל הדין. שאומרים, כשאומר הדיין כך, תענה לו כך, וכשעיתון בעל הדין כך, תהיה תשובתך כך. ונקראים עורכי הדיינים, משום שעל ידי כן, נראה כאילו הם הדיינים וערכו את הדין בפניהם. השפתותיכם דיברו שקר אלו עורכי הדיינים, שמלמדים אותם לטעון טענות שקר. ומה שנאמר לשונכם, עוולה תהגה, אלו בעלי דינין, שיודעים שבעל הדין שכנגדם זכאי, ובכל זאת טוענים טענות שקר. הביאה הגמרא דרשה נוספת של רבי מלאי. ואמר רבי מלאי משום רבי יצחק מגדלה מיום שפירש יוסף מאחיו כשמחרו לישמעאלים, לא טעם טעם יין עד ליום שהביאו עמם את בנימין למצרים. וטעם הדבר כותב הבן יהוידע, כדי שלא ישתקר ויגלה לכל את הסוד שמחרו איחיו, ועוד הוא מבאר שם שהיה מתפלל בכל שעה לאחיו שלא יענשו על מכירתו ולא קבע זמן לתפילה הזו, אלא כל שעה ושעה מן היום והלילה היה מתפלל ולכן פירש מן היין לגמרי ששיקור אסור להתפלל. דכתיב נאמר בברכת יעקב ליוסף בספר בראשית ולקודקוד נזיר אחיו. מהמילה נזיר יש ללמוד שהזיר את עצמו מן היין. רבי יוסי ברב חנינה אמר אף הן השבטים לא טעמו טעם יין מאותו יום. דכתיב נאמר ביום שהביאו אחים את בנימין עמם למצרים וישתו וישקרו אמו. מכך שנאמר אמו מכלל משמע דעד העידנה עד זמן זה לא, לא שתו יין. מבארת הגמרא את דעתו של רב מלאי שאינו סובר כן. ואידך רבי מלאי שאמר שרק יוסף לא טעם טעם יין סבר שמהפסוק וישקרו אמו יש לדייק דשכרות הוא דלא אבא, רק שכרות לא היה אצל השבטים מאותו יום שפירש מהם, אבל שתייה של יין מהאבא אכן הייתה אצלם. ואילו רבי יוסף ברב חנינה סובר שגם השבטים לא שתו יין, דורש מכך שנאמר וישתו וישקרו אמו שגם שתייה לא הייתה אצלם עד לאותו יום. ולרבי מלאי הסובר שהיו שותים יין ורק לא השתקרו, מה שהזכיר כאן הפסוק וישתו, היינו משום שבתחילה האחים חשבו רק לשתות עמו יין ולא להשתקר עמו, ולאחר מכן נמשך הדבר שנשתקרו עמו. כך מסביר העץ יוסף על העין יעקב. ובהלקות הגרשוני כתב בשם החתם סופר, שרבי יוסי ברב חנינה למד מזה עצמו שנאמר וישקרו עמו, שאף הם לא טעמו טעם יין עד אז. כי הרי לכאורה קשה מדוע שתו כל כך הרבה יין עד שישתקרו עמו, זה לא דרך ארץ להשתקר לפני מלך ושליט כל הארץ, אלא ודאי שהם שתו מעט, ומאחר ועד אז הם לא טעמו טעם יין, גם שתייה מועטת כזו גרמה להם להשתקר. ויהיה הגמרא דרשה נוספת של רבי מלאי, ואמר רבי מלאי בשכר שקיים אהרון הכהן את מה שנאמר, וראה ושמח בליבו, כלומר שלא נתקנה במשה כשאמר לו, שנתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בשביל להוציא את ישראל ממצרים, אלא שמח בליבו, זכה לחושן המשפט המונח על ליבו. והגדולה באהרון הייתה שלמרות שהיה גדול ממשה, שמח עמו, וגם השכינה נתגלתה לאהרון קודם למשה. כאן נאמר בספר שמואל א', שנאמרה לו נבואה של גאולת מצרים הכתובה בספר יחזקאל, אני השם אלוקיכם. ומבאר המהר"ל מפראג שמכך שאהרון שמח בליבו על גדולתו של משה, מוכח שהיה ליבו נקי לגמרי ממידת הקינה. שרים היה מקנה לא היה יכול לשמוח, משום שאין שמחה אלא במקום שלימות ולא במקום שיש חיסרון על ידי הקינה. ולכן זכה שהחושן יהיה מונח כנגד ליבו, שהרי החושן שהוא תכשיט על הלב אינו יכול להיות הלב שיש בו חיסרון של מידת הקינה, שהרי יש שם את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ובפרט שהיו בתוכו אורים ותומים, שזה מלשון תמימות ושלימות. ורק משום שהיה ליבו נקי מכל מידה רעה, זכה לחושן המשפט על ליבו. עכשיו חוזרת הגמרא לדין נטיית קילה על מיטה ופריסת אוהל בשבת, שנידונה לאל בדף קוף למתחת עמוד א', ומביאה שלוש שאלות ששלחו בני העיר ששמה בשקר ללוי, כשאחד מהם הוא בעניין קילה. אומרת הגמרא בשורה הראשונה מן השורות הרחבות בדף קוף למתחת עמוד א', שלחו לו בני העיר בשקר, שם של מקום, ללוי שלוש שאלות הלכתיות מתחומים שונים. שאלה ראשונה, קילה, סדין שפורסים סביב המיטה על ארבעה מוטות שיוצאים מקצותיה ויש בגגה טפח. מהו? כלומר, מה דינה לגבי פריסתה בשבת, והאם יש בה איסור עשיית אוהל? שאלה שנייה, קשוטה בחרמה, קישוט מן צמח הגדל על הקוצים, ומטילים אותו לתוך השיחר. בקרם, מהו? כלומר, מה דין צמח הקישוט לעניין זריעתו בקרם ענבים? האם הוא נחשב כירק ואסור לזורו בקרם משום איסור קיליים? ואיסור קיליים נלמד מהכתוב, לא תזרק ארמך קיליים, והיינו זריעת תבואה או ירק בקרם ענבים, אבל אילן מותר לנוטעו בקרם. ודעת רבי יושיע, כך נפסק להלכה במסכת ברכות בדף חב ב' עמוד א', שאיסור קיליים בקרם הוא רק בזריעת שני מיני תבואה או ירק, כשהם כשלעצמם קיליים וזורע את שניהם יחד עם חרצן הגפן. הוא לומד זאת מהכתוב, לא תזרק ארמך קיליים, משמע לא לזרוע דבר שהוא בפני עצמו קיליים. כן, שאלתם של בני העיר בשקר ללוי הייתה, האם קישוט אותו צמח שמטילים לתוך השיחר נחשב כירק ואסור לזורו בקרם משום איסור קיליים, או שמא דין אילן לו, יש לו דין של עץ ומותר לשוטלו בקרם. שאלה שלישית, מת ביום טוב מהו? האם מותר להתעסק ביום טוב באדם שמת ולטפל בו ולהביאו לקבורה ולחלל יום טוב בעבורו או לא? וממשיכה הגמרא לספר, עד אזיל עד שהלך השליח לעירו של לוי, נחנף שדלוי לא עלינו לוי נפטר, ולא היה בידו לשאול את השאלות הללו. אמר שמואל לרב מנשיה, איך חכימת, אם חכם אתה ויודע אתה לפסוק הלכה בשאלות הללו, שלח להו. שלח להם לבני בשקר תשובה לשאלותיהם במקום לוי שנפטר בינתיים. ורבי מנשיה משיב לשאלותיהם, שלח להם רבי מנשיה לבני בשקר, מה ששאלתם על קילה, חזרנו על כל צידי קילה ולא מצינו לצד היתר. כלומר, אין שום היתר לנטות קילה בשבת. שואלת הגמרא, ולשלח להו, כדי רמי בר יחזקאל, מדוע לא שלח להם רב מנשיה ששופנים שמותר לנטות קילה? כפי שמצינו בברייתא ששנה רמי בר יחזקאל אל בדף קוף למתחת עמוד א', שאם הסדין היה כבר נתון על גבי מוטות המיטה בצורה מקופלת מבעוד יום וקרח עליו חוט או משיכה או חבל מערב שבת, מותר למושכו בשבת על ידי החוט ולפרוס את הסדין, משום שאינו אלא מוסיף עלו אל הרי ולא עושה אוהל מתחילה. משיבה הגמרא, לפי שאינן בני תורה, מחמת שבני בשקר לא היו בני תורה, לא רצה רב מנשיה להורות להם צד היתר, לפי שעיקב חוסר ידיעותיהם יש לחשו שיבואו להקל אפילו באופן שלא קרח עליו חוט או משיכה. כותב רבינו חננאל שמכאן ניתן ללמוד שאפילו דברים מותרים כגון אילו המסורים לעם הארץ, אין אדם רשאי לאורות להם ליתר אלא יחמיר עליהם לאיסור. ורב מנשה ממשיך את תשובתו בנוגע לשאלתם השנייה בעניין הקישוט. קשוטה בקרמה ערבובה, קישוט בקרם ענבים קיליים היא משום שדינה כירק. ערבוב יעיינו קיליים, אומר רשי. כי על הפסוק סתך לא תזרע קיליים, מתרגם האונקלוס, חקלך לא תזרע עירובין. מקשה הגמרא, ולשלח להו כדי רבי טרפון, מדוע רב מנשיה לא שלח להם להתיר כדברי רבי טרפון? דתניה, שנינו בברייתא בתוספתא של מסכת קיליים. קישוט, רבי טרפון אומר, אין נחשבת קיליים בקרם, וחכמים אומרים, הרי קיליים בקרם. רבי טרפון סובר שהקוצים הגדלים עם הקישוט נחשבים עיקר, והם מנילן, ולכן אינם קיליים בקרם, ואילו חכמים סוברים שהקישוט הוא העיקר, וירק שאסור לזורו בקרם. וקיים אלן מקובל בידינו, כאמור במסכת ברכות דף למדבב עמוד א', כל המעיקל בארץ, כל חכם שמעיקל במצוות התלויות בארץ, דהיינו דברים שהם חובת קרקע כגון אורלה וקיליים, הלכה כמותו בחוץ על הארץ, כלומר, אף אם אין הנחה כמותו בארץ ישראל, אבל בחוץ הארץ יש לפסוק להקל כשיטתו, לפי שאותם דינים אינם נוהגים שם מן התורה. ואם כן היה ראוי לפסוק לבני בשקר הדרים בחוץ לארץ, כדעת רבי טרפון המעיקל לגבי קישוט בקרם. משיבה הגמרא, גם בהלכה זו לא רצה רב מנשיה להורות להם צד היתר לפי שאינן בני תורה ויש לחשוש שמחמת הדמיון של קישוט לירק, יבואו להקל גם בשאר ירקות ויזרעו את זה בקרם בשעה שמסורים לזריעה בקרם. מפסיקה הגמרא בתשובותיו של רב מנשיה ומביאה דעות שונות בעניין זריעת קישוט בקרם. מכריז רב, הכריז רב, אי מן דבאי למזרא קישוטה בקרמה לזרא. מי שרוצה לזרוע קישוט בקרם של הענבים שיזרע. אבל רב עמרם חסידה, רב עמרם חסיד, מן גדילויי. היה מלכה מכת מרדות מדרבנן למי שזרע קישוט בקרם. ומבאר המאירי שעל זריעת קישוט בקרם ודאי לא היה רב עמרם מלכה. שהרי אינו חייב עד שיזרע שני מינים חוץ מן הענבים. אלא שלעניין איסור הנאה גם במין אחד נאסר הכל. וזה שהיה מלכה על הזריעה, לא לאיסור הזריעה היה מלכה, אלא שמא יבוא בהם לידי מכשול. אילו רב משרשי היה עבלי, היה נותן לו פירוטה, מטבע קטן לתינוק נוכרי וזרע לי קישוט בקרם, לפי שסבר שמעיקר הדין מותר לזרוע קישוט בקרם בחוץ לארץ כנזכר לעיל, אבל לפי שלא רצה שילמדו ממנו להקל, ביקש לעשות זאת בשינוי ולשלוח ילד נוכרי לזרוע תחתיו. שואלת הגמרא על מעשהו של רב משרשי, וליתן לי לתינוק ישראל, מדוע חיזר דווקא אחר ילד נוכרי, הרי גם ילד ישראל אינו מחויב במצוות? בשבעה הגמרא, אילו היה נותן לילד ישראל, עתי למשרח. יש לחשוש שמה יימשך ויגרר ויבוא לעשות כן גם כשיגדל, כשהוא חייב כבר במצוות. כי הוא יסבור שהדבר מותר. ממשיכה הגמרא לשאול הרב משרשיה. וליתן לגדול נוכרי, מדוע חיזר דווקא אחרי ילד נוכרי ולא נתן לנוכרי גדול, הרי אין חילוק בין נוכרי גדול לנוכרי קטן לעניין החיוב במצוות. בשבעה הגמרא, יש לחשוש שמה עתי להחלופה בישראל. יבוא הרואה אותו נועה כך. להחליפו בישראל גדול שיתאה לחשוב שרב משרשי ישלח ישראל ולא גוי ויסיק מכך שזריעת קישוט בקרם מותרת ללא כל חשש. עכשיו רב מנשיה ממשיך את תשובתו בנוגע לשאלתם השלישית של בני בשקר בעניין מת ביום טוב. ועל מה ששאלו בעניין מת אם מותר לקוברו ביום טוב שלח לו וישיב להם רב מנשיה לבני בשקר מת לא יתעסקו בי בקבורתו ביום טוב. לא יהודאין, לא יהודים ולא ארמאין ולא גויים שמוצאם מארם. לא ביום טוב ראשון ולא ביום טוב שני, שאפילו ביום טוב שני שאינו אלא מדרבנן אסור לטפל בקבורתו בשום דרך. מקשה הגמרא על חומרתו של רב מנשיה לעניין קבורת מת ביום טוב. איני, האם כך הוא הדין? ואמר הרי אמר רב יהודה בר שילת, אמר רבי יאסי בשמו של רבי יאסי, עובדה ובבי כנישתא דמעון, מעשה היה בבית הכנסת של העיר מרון, שאדם מת המתין לקבורה ביום טוב הסמוך לשבת, ולא ידענה אם מלפניה, אם מלאחריה, איני יודע אם המעשה היה ביום טוב שחל בערב שבת לפני שבת ומת בו ביום והתירו לקוברו על ידי גויים, מפני שלא יוכלו להתעסק בו למחרת, או שהיה זה ביום טוב שחל במוצאי שבת אחר השבת ומת בשבת, והטעם שהתירו לקוברו הוא משום שכבר נשתאה והסריח, ועתו לקמי דרבי יוחנן, באו לשאול את רבי יוחנן אם מותר לקוברו, ואמר לו, הוא השיב להם, התעסקו בים המין, התעסקו בו גויים לקוברו. ומוסיפה הגמרא להקשות עליו מנשיה, ועוד, שהרי אמר רב המת שנשתאה ומוטל לקוברו כגון שמת בשבת שהיא ערב יום טוב, והוא הדין אם עתיד להשתאות כגון שמת ביום טוב שחל בערב שבת שלא יוכלו לקוברו למחרת, אז ביום טוב ראשון התעסקו בו הממין, התעסקו הגויים בקבורתו, אבל ביום טוב שני התעסקו בו ישראל, ואין צורך לחזר אחר גויים לפי שחכמים יחשיבו את יום טוב שני כיום חול לגבי מת. ואפילו ביום טוב שני של ראש השנה החמור משאר יום טוב שני, התעסקו בו ישראל כדין שער יום טוב שני של גלויות, שלעניין מת שווה יום טוב שני של ראש השנה ליום טוב שני של גלויות. מה שאין כן בביצה, לגבי ביצה שנולדה ביום ראשון של ראש השנה, שהדין הוא שאסורה באכילה ביום השני, וזאת משום שהיום השני של ראש השנה חמור משער יום טוב שני. כך שנינו בתחילת מסכת ביצה, ביצה שנולדה ביום טוב ביתי ליל אומרים שהיא אסורה באכילה בו ביום, והגמרה שם מביאה ארבעה טעמים לאיסור הזה ודנה בהם. ואם הביצה נולדה ביום טוב ראשון, הדין הוא שמותרת בשני לדעת רב שהלכה כמותו, משום שכל תקנת יום טוב שני אינו אלא מחמת הספק של בני הגלויות הרחוקים מבי דין, ואין הם יודעים אם עברו את החודש הקודם. לכן מספק הם נוהגים קדושה בשני ימים. אבל ודאי אחד מהימים חול הוא, וממה נפשך יש להתיר את הביצה באכילה? שאם הראשון חול, הרי נולדה בחול, ואם הראשון קודש, הרי השני חול ומותרת בו. ולמה היום טוב השני של ראש השנה חמור משאר יום טוב שני, לפי ששני הימים של ראש השנה נחשבים לקדושה אחת לאסור את הנולדת בזה, גם בחברו. שני הימים של ראש השנה לא נקבעו תחילה מחמת ספק כשאר יום טוב שני של גלויות, אלא הם חוק קבוע להיות כיום ארוך מדי רבנן שמתחילה לא מחמת ספק התחילו לעשותם, אלא כיוון שיום טוב של ראש השנה הוא גם ראש חודש שלצורך קידושו צריך לקבל עדות של חידוש הירח, ופעם אחת נשתאו העדים לבוא ונתקלקלו הלוויים בשיר של בין הארבעים לשיר בו של חול, ובו ביום קיבלו את העדים וקבעו קודש. תקנו בעדים שלא לקבל את העדים, אלא עד המנחה, ויבאו עדים מכאן ואילך, יהיו נוהגים אותו היום וגם למחרתו, קודש מכאן, שחוק חכמים ומצוותם היה לעשות את בית הימים קודש, כשבאו העדים אחר המנחה, והרחוקים ישלם לעשותם שני ימים בכל שנה, שמה באו העדים אחר המנחה, אם כן קדושתו אחת. ורשי במסרת ביצה אומר, אין לומר כאן ממה נפשך שאחד מהם הוא חול, כי שמה אין כאן חול, אלא שניהם קודש. וסיבת איסור ביצה שנולדה ביום ראשון של ראש השנה, שגם ביום השני של ראש השנה היא אסורה, לפי ששניהם חשובים כקדושה אחת, ואין לנו מחשיבים אחד מהם כיום חול, ולידי לידה זו נעשית הביצה מוכנה לאכילה, ואם נתירנה ביום השני, נמצא שהיום הראשון הכין לשני, וההלכה היא שאסור להכין מיום טוב אחד ליום טוב אחר. לפי שסעודות שבת ויום טוב צריכות להיות מוזמנות ומוכנות מבעוד יום של חול. והגם של עניין ביצה שנולדה היום השני של ראש השנה חמור משאר יום טוב שני, אבל עניין מת מקלים יותר ביום השני מביום הראשון, ומותר גם לישראל להתעסק בקבורתו כשאר יום טוב שני. הרי מדברי שניהם, גם רבי יוחנן וגם רבא, למדנו שמותר לקבור את המת ביום טוב ראשון על ידי גויים, ואילו ביום טוב שני מותר אפילו על ידי ישראל, כפי שעולה מדברי רבא. מדוע אם כן עשר רב מנשי על בני בשקר לקבור את המת ביום טוב, הן על ידי יהודים והן על ידי גויים? תרץ את הגמרא, אף בהלכה זו לא רצה רב מנשה להורות לבני בשקר צד היתר, לפי שאינן בני תורה, ועקב חוסר ידיעותם, יש לה חשוש, שיבואו להקל ולחלל יום טוב גם באופנים שאינם מותרים על פי הדין. אגב שהוזכרה קילה לעניין דין אוהל, מביאה הגמרא ממרא בעניין טלטולה ברשות הרבים. אמר רב אבין בר אבונה, אמר רב חמא בר גוריא, בשמו של רב חמא בר גוריא, מתעטף אדם דרך מלבוש בקילה בסדין העשוי לפריסה כאוהל על גבי המיטה ובחסקסיה ברצועות התלויות בה, ויוצא לרשות הרבים בשבת, ואינו חושש מאיסור הוצאה. כלומר, שאין אומרים שהרצועות הללו אינן עשויות לצורך עיטוף, אלא כדי למותחה בהם ולנטותה כאוהל, ולכן נחשיבים כמסע אסור בטלטול והוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. לא אומרים את זה, אלא מותר להוציא את זה לרשות הרבים. מקשה הגמרא, מה ישנה, מה שונה דין זה מדי רבונה? מדינו של רבונה, דאמר רבונה, אמר רב, בשמו של רב, אדם היוצא לרשות הרבים בתלית שאינה מצויצת כהלכתה, שהציציות התלויות בכנפיה אינן כפי ההלכה, כגון שתלה ציצית רק בשלושה כנפי התלית בשבת, אם הוא עשה זאת חייב חטאת, שכיוון שאין חוטי הציצית עשויים כמצוותם, אינם יכולים לשמש למצווה להיחשב כחלק מהבגד, והרי הם כחוטים באלמה, וכמסע האסור בטלטול והוצאה מרשות לרשות. ורשי מוסיף שאילו התלית לא הייתה מצויצת כלל, לא היה חייב משום הוצאה בשבת, משום שהיא לבושו. ואם כן, כאשר התלית מצויצת שלא כהלכתה, הם נחשבים למסע, הועיל ואינה מגוף התלית, ואין התלית זקוקה להם שיחשבו כחלק ממנה. ואף לגבי קילה, היה לנו לומר, שכיוון שרצועות הקילה משמשות רק לנטותה באוהל, הרי כאשר מתעטף בדרך מלבוש ואינו זקוק לרצועות, הם נחשבות למסע. תרץ את הגמרא, חילוק יש בין חוטי הציצית לרצועות הקילה. ציצית לגבי תלית חשיבה ולא בטלי. חוטי הציצית חשובים הם לעומת התלית, משום שעשויים מתחילת. ורבינו חננאל מפרש שלב האדם רוצה בקיומן של חוטי הציצית, משום שבדעתו להשלים ולתלות ציצית גם בכנף הרביעית, ואילו רצועות הקילה אינן צריכות ובטלות. אז אם כן, ציצית לגבי תלית חשיבה ולא בטלי. חוטי הציצית חשובים הם לעומת התלית, ואינם בטלים אליה, אלא נחשבים מסע. אני. אבל אילו הרצועות התלויות בקילה לא חשיבה ובטלי. אינן חשובות בפני עצמם ובתעילות הן לגבי הקילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף קוף למד זין עמוד ב' בדעת חכמים שאין פורסים משמרת, דיינו מסננת על גבי כלי ביום טוב, אבל נותנים שמרים על גבי משמרת התלויה ועומדת מבעוד יום. מביאה הגמרא אופן שבו על ידי תחבולה ניתן אף לדעתם לפרוס לכתחילה משמרת ביום טוב. אמר רבא בר אבונה, מערים אדם על המשמרת ביום טוב ומותח אותם על הכלי כדי לתלות בה רימונים, להניח על גבה רימונים ופירות, ולבסוף תולה בה שמרים ומסננם. ומפרש אותו סוטריד שהמשמרת עשויה מבגד אב של פשטן וכדומה, ויש לה לולאות לצורך תלייתה על גבי יתידות ונתינת שמרים על גביה, וכשרוצה מלקט את הלולאות ועושה אותה כמין סק שיש לו בית קיבול, ומצניע שם את חפציו. אז זה הרמה שעושים פה. כאילו רוצה להצניע בזה רימונים. כיוון שטעם האיסור לתלות את המשמרת הוא משום עוף דין דחול, שלא יעשה בשבת דבר שדרכו להיעשות בחול. אבל לא אסרו זאת משום אוהל, כיוון שאוהל הרי הוא. וזה שייך רק כשפורסה כדי לסנן בשמרים, אבל כשפורסה לצורך רימונים, זה לא עוף דין דחול ומותר, ולאחר שהמסננת כבר תלויה ועומדת, אין כל מניעה לסנן בשמרים. שרי מותר ביום טוב ליתן שמרים על מסננת תלויה. מביאה הגמרא סייג להערמה הזו, אמר רבשי והיתר זהו דווקא באופן דתלה ברימונים בפועל קודם שנתן בשמרים, ובכך מוכח שפריסתה הייתה לצורך רימונים ולא לצורך שמרים. אבל אם לא תלה ברימונים מתחילה, אף שפרס המשמרת בכוונה להניח ברימונים, אסור לסנן בשמרים. ואפילו אם תולה ברימונים לבסוף אינו מועיל, כיוון שמעשה האיסור קודם, ובשעת מעשה עדיין לא הוכיח שאינו איסור. מקשה הגמרא על דברי רבשי, מה ישנה מהד אתניה, מה שונה דין זה ממה ששנינו בברייתא במסכת מועד קטן בדף י"ב עמוד ב'. מטילין שיחר במועד, מבשלים ומכינים שיחר בכל המועד, לצורך המועד, אבל שלא לצורך המועד אסור. כגון המכין כמות גדולה של שיחר ואין לו צורך אלא בכמות קטנה, או שכבר יש ברשותו שיחר. משום שאסור לעשות מלאכה בכל המועד, כל שאינה לצורך המועד. אבל לצורך המועד מותר לעשות כל מלאכה בין לצורך אוכל נפש או מכשיריו, ובין שלא לצורך אוכל נפש. משום שכל איסור המלאכה בכל המועד הוא כדי שיהיה שמח במועד, ואם לא יעשה צורך המועד, עד הרבה, בכך יימנע משמחת המועד. אחד שיחר העשוי מתמרים ואחד שיחר העשוי מסעורים. למרות שיש בו טרחה מרובה, אומר המשנה ברורה. ואף על פי שכבר יש להן שיחר ישן לשתות ממנו במשך יום טוב, מערים ומבשל שיחר נוסף לצורך המועד, ושותה מן השיחר החדש, מוכח מכאן, שהרמה מותרת, אף כשבעת עשייתה אין כל הוכחה, שאינו עושה איסור. ואם כן, למה יצריך רבשי שיתלו ברימונים מתחילה כדי להוכיח שפרסה לצורכם? מתרץ את הגמרא אתם שם בהטלת שיחר, אף בשעה שמטיל את השיחר לא מוכח המילתא, אין מוכח ממעשיו שעושה דבר איסור, שהרואה אינו יודע שיש לו שיחר ישן, ואומר שלצורך המועד הוא. כלומר, אף על פי שמקדים ועושה שיחר חדש, לא מוכח שעושה איסור. שלא כולם יודעים שיש לו כבר שיחר ישן, ועוד שהרבה בני אדם בוחרים לשתות חדש אף שיש להם ישן. לפיכך די לו אם ישתה מן החדש אחרי זה. אבל אחר כאן בתליית משמרת, אם יקדים ויתלה בה בתחילה שמרים, מוכח המילתא, יוכח הדבר שעושה את הדבר הזה באיסור, שסתם תולה משמרת לצורך סינון שמרים תולהו. ואם לא יניח עליה רימונים תחילה, מוכח בניתנת השמרים שלצורכם פרס את המסננת. ולכן צריך שיניח ברימונים מתחילה, כדי שיהיה ניכר שתלייתו הייתה לצורך רימונים. כי אם מקדים ומניח בשמרים, מוכח שהייתה תלייתו באיסור, ויאמרו שמה שנתן בה לבסוף רימונים, אקראי באלמה ולא הייתה עיקר תלייתו לכך. כך מפרש הריטב"א. מביאה הגמרא מעשה בעניין הערמה בנוגע להלכות אחרות. אמרו לי רבנן לרבשי, אמרו חכמים לרבשי, חזי מרא יצורבא מרבנן, יראה רבינו תלמיד חכם זה, ורבונה ברב חיון שמי, ואמרי לה, ויש אומרים שרבונה ברב חלבן שמי, דשקל ברד דתומה, נוטל שן של שום בשבת, ומנח בברזה דדנה, ומניחו במקום שיש נקב בחבית לסותמו שלא יטוף יינה, ודבר זה אסור משום שדומה למתקן, ואמר להצנו ידקה מחוונה, איני מתכוון לסתום את נקב החבית, אלא להצניע שם צלע השום, והנקב נסתם מאליו. ומעשה נוסף היה עושה בשבת דרך הערמה, אזיל ונעים במברה, הולך הוא יושן בספינה של נוחי העוגנת בשפת הנער, ועומדת לחצות את הנער, ועבר לאח גיסה ועובר איתה לצד השני של הנער, וסייר פיירי ומשמר שם את פירות כרמו הנמצאים מעבר לנער, ואמר, אנא למי נמקה מכוונה. והוא אומר, אני לא מתכוון אלא לישון, למרות שהוא יודע שיעבירנו הנוכרי בשבת, וביקשו חכמים שרבשי יוכיחו על הפעולות של הערמה הללו. וחכמים גזרו שלא לשוט על פני המים בשבת וביום טוב, שמה יבנה חבית של שייטין, כלי של גומה, שהורגים אותו ועושים כמין חבית ארוכה ולמדים בו לשוט. ואף כאן יש לגזור כך. ועוד, שמעביר את המעבורת על פני המים שם קרמלית, ונראה שגם יתעסק בענייניו בשבת. אמר לו, הוא השיב להם רבשי לחכמים שלפניו, הערמה כאמרת, וכי מצד הערמה אתם מלינים עליו. הערמה דרבנני. מדובר כאן באמרה באיסורים שכל מקורם אינה אלא מדרבנן. ואפילו היה עושה פעולות אלו ללא הערמה, היה עובר רק על איסור דרבנן. שלגבי ספינה, גוי מעבירה לצורך עצמו, ואמירה לגוי שבותי מדרבנן. וכן לגבי הנחת שום בנקב החבית, אין בו משום בניין וסתימת פתח מן התורה לפי ש... לא היה מעט כה היטב בחוזק, ועוד שאין דעתו לבטל דבר מאכל שם אלא לזמן קצר, ואין הדרך לסתום פתח בצורה הזו. וכיוון שכך, לא החמירו חכמים בתלמיד חכם המערים בהם, לגזור שמה יעשה כן בצורה רגילה ובלא הערמה. וזאת משום שצורה מרבנן לא עתי למעבד לכתחילה, תלמיד חכם לא יבוא לעשות לכתחילה בלי הערמה, ואין לחשוש שאם נתיר לו על ידי הערמה, פעמים שיעשה זאת גם בלעדיה. וכותב הריטב"א בשם התוספות שאין כל הערמות שוות, ויש שהותרו רק לצורה מרבנן כמו בסוגיה אצלנו, ויש שהותרו לכל אדם ויש שנאסרו לכל, ולכן אין למעידים דבר מדבר לעניין הערמה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף קל"ט עמוד ב'. המשנה שלפנינו מונה פעולות שונות הדומות לברירה שמותר לעשותם בשבת. אומרת המשנה, נותנים מים בשבת על גבי השמרים של היין, פסולת הנפרשת מהיין קוראים לשמרים, אז נותנים מים בשבת על גבי השמרים של היין הנתונים במסננת מערב שבת, בשביל שיצולו, כדי שיסתננו ויזוב מהם היין שעדיין בלוע בהם על ידי שימשך אחר המים. אבל ייתן בשבת שמרים לתוך המסננת, לתוך המשמרת, כדי לסננה מהיין המעורב בהם. לדעת חכמים, לאל בדף קוף למצאין עמוד בית אסור, ושם נחלקו בגמרא עם חייו משום בורר ומשום מרקד. ויצולו זה מלשון צלול, שעל ידי סינון הוא גורם שיהיו השמרים נקיים וצלולים ולא אחורים. כך מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות. ובבח כתב שזה מלשון צללו כעופרת. דהיינו, שירדו ויזובו למטה המשקים הבלויים בהם. אומרת המשנה, דין נוסף, ומסננין את היין מהקמחים שבו, פסולת לבנה נגרמת על ידי עיפוש היין, בסודרין, בבגד, ובחפיפה מצרית, או בסל העשוי מנצרי דקל, על ידי שמניחים אותם בפי הכלי, ושופכים עליהם את היין כדרך ששופכים על מסננת. ומשנתנו עוסקת ביין שהוא אחור קצת, והיינו שראוי לשתותו כפי שהוא, אבל רוב בני אדם אין שותים אותו ללא סינון. הוא חגון שאין בו שמרים כלל, אבל יש בו קמחים, או שיש בו קצת שמרים, אבל עדיין הוא ראוי לשתותו. ויין כזה מותר לסננו על ידי שינוי, דהיינו בסודרין ובחפיפה מצרית, שכיוון שאפשר לשתותו לא שייך בו בורר מן התורה. שמלכת בורר אינה, אלא אם כן מתקן את הדבר, שיהיה ראוי לאכילה או לשתייה על ידי הברירה. וכיוון שמשנה על ידי סודרין וכפיפה מצרית, מותר לגמרי. אבל אם יש בו שמרים באופן שאינו ראוי לשתותו כלל, אסור לסננו אפילו בסודרין ובכפיפה מצרית. ואם הוא צלול לגמרי באופן שרוב בני אדם שותים אותו כך, מותר לסננו אפילו במשמרת. דהיינו מסננת המיועדת לכך כדי שיהיה צלול ביותר. עוד דין אומרת המשנה, ונותנים ביצה במסננת של חרדל, כלומר מסננת שנתן בחרדל מערב שבת, כי בשבת עצמה אסור לסנן חרדל במסננת, אף שגם הפסולת שבו ראוי לאכילה, זה אסור משום שנראה כבורר. אז מסננת שנתן בחרדל מערב שבת כדי לסננו, מותר ליתן בה ביצה בשבת כדי שהחלמון ירד עם החרדל ויצבענו. ואף שהחלמון יורד למטה עם החרדל והחלבון שהוא עווה יותר נשאר למעלה עם הפסולת, אין בזה איסור בורר. ועוד דין אומרת המשנה, בניין תרחה בשבת. ועושים אנומלין, מין משקה בשבת ללא הגבלה. והמשקה הזה עשוי מיין ודבש ופלפלין, כאמור בגמרא לקמן בדף קופמם. והחידוש בזה הוא, שאף שיש קצת אומנות בעשייתו, ודרך לשומרו לזמן מרובה, ונמצא שתורח גם לצורך חול מכל מקום מותר. רבי יהודה אומר, בשבת מותר רק בקוס, כלומר בשיעור קוס, אבל לא יותר משום תרחה. ביום טוב בלגין, קד, שהוא גדול מקוס וקטן מחבית, ובמועד, בכל המועד מותר גם בחבית. רבי צדוק אומר, הכל לפי האורחין, אם אורחיו מרובים עושה הרבה ואפילו בשבת, ואם אורחיו מועטים עושה מעט ואפילו בכל המועד. זוהי המשנה שלנו בדף קוף למתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא באיזה אופן מותר לסנן יין או מים. אמר זעירי, נותן אדם יין צלול ומים צלולים לתוך המשמרת, לתוך המסננת בשבת. כלי שמסננים בו את השמרים נקרא משמרת על שם השמרים, והיין יורד זך וצלול. אז אמר זעירי, נותן אדם יין צלול ומים צלולים לתוך המשמרת בשבת, ואינו חושש משום איסור בורר, כיוון שראויים הם לשתות גם בלא סינון. אבל אחורין לא, לא ייתן לתוך המשמרת משום איסור בורר. מלאכת בורר אינה, אלא אם כן מתקן את הדבר שיהיה ראוי לאכילה או לשתייה על ידי הברירה. כך אומר הלבוש, וכך מבואר בדברי רשי. ומה שזעירי מתיר לסנן יין צלול ומים צלולים, היינו באופן שהם ראויים לרוב בני אדם לשתותם בלא סינון. ולכן מותר לסננם אפילו במשמרת. ומה ששנינו במשתתנו שמותר לסנן את היין בסודרין ובכפיפה מצרית, היינו ביין שהוא אחור קצת שרוב בני אדם מקפידים שלא לשתותו בלא סינון. אבל אפשר לשתותו. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי זעירי, שאוסר ליתן יין אחור לתוך משמרת. שנינו בברייתא, רבן שמעון מגמליאל אומר, תורד מערבב אדם חבית של יין, יינה ושמריה, ונותן לתוך המשמרת בשבת כדי שיסתנן, ואינו חושש משום בורר. הרי מוכח מהברייתא הזו, שאפילו יין אחור מותר לסנן במשמרת. תרץ את הגמרא, תרגם הזעירי, העמיד וביאר זעירי את דברי הברייתא בין הגיטות שנו. הברייתא עוסקת בתקופת דריכת הענבים בגת, שכיוון שכל היינות אחורים אז ושותים אותם בשמריהם, אין כאן תיקון, שהרי אף בלא הסינון שותים אותם ודינם כצלולים שמותר לתנם לתוך המשמרת. שנינו במשנה, מסננים את היין בסודרין, מגבילה הגמרא את היתר, אמר רב שימי ברשי, ובלבד שלא יעשה גומה, לא יעשה שקע, באמצעית הסודר כדי לעשות בית קיבול היין כדרך שהוא עושה בחול, אלא ישפוך עליו את היין והגומה תעשה מעצמה. עוד שנינו במשנה, ובחפיפה מצרית מותר לסנן את היין בסל העשוי מנצרי דקל. גם פה מקבילה הגמרא את היתר, אמר רב חייא ברשי, אמר רב, ובלבד שלא יקביע את הסל מקרקעיתו של כלי התחתון, שהיין ניצוק לתוכו גובה של טפח. שאם יש חלל טפח בין שולי הכפיפה לקרקעית הכלי, הרי זה אוהל הרי שאסור לעשותו בשבת. כי העושה אוהל קבוע בשבת חייב משום בונה, וגזרו חכמים שלא לעשות אוהל הרי, שעשוי לעמוד לזמן מועט שמה יעשה אוהל קבוע. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין אוהל, אמר רב, אי פרונקה, בגד זה ששוטחים אותו על גבי גיגית יין כדי לחסותה, כך הוא דינו. הפלגד עקובה, על חצי פי הגיגית שרי מותר לשוטחו, משום שאין זה חשוב אוהל. אבל הכול עקובה, על פי כל הגיגית אסור לשוטחו משום שעושה אוהל בכך. דין נוסף בעניין סינון יין בשבת. אמר רב פאפה לא נהדיק איניש, צינייתה בפומי דקוזנה דהוויתה, לא יהדק אדם בחוזקה קשים וקסמים בפי כלי חרס קטן שמוציאים בו יין מהחבית כדי לסנן את היין משום דמחזי כמשמרת, מפני שנראה כמשמרת. ורשי כותב, לפי שאין לך מסננת גדולה מזו. וכותב הרן שאין זה משמרת ממש, הרי עוברים בה השמרים, אבל כיוון שהכסמים והתינופת אינם עוברים בה, דומה למשמרת. ועוד בעניין בורר, דבי רב פאפה, אנשי ביתו של רב פאפה, שאפו שיחה ממנה למנה, היו שופכים שאיחר מכלי לחברו בנחת, כדי שהפסולת תישאר בשולי הכלי ולא תישפך יחד עם היין. אם לא שופכים בנחת, מתערבת הפסולת עם השיחר, ופשוט שאין כאן חשש של בורר. אמר לי רב אחא מדיפתא לרבינא, אי כאן ניצוצות, הרי יש טיפות קטנות המטפטפות מבין הפסולת כשהקילוח פוסק, והן מוכיחות שכוונתו לברור את השיחר מהפסולת שבשולי הכלי. תרץ לו רבינא, ניצוצות לבי רב פאפה לא חשיבה. טיפות אלו לא היו חשובות בבית רב פאפה ולא הקפידו עליהם כל כך, וכשהפסיק השיחר לקלח והגיעו לטיפות הסמוכות לפסולת, היו משליחים אותם לחוץ יחד עם הפסולת. והטיפות הללו לא היו חשובות בבית רב פאפה, כיוון שרב פאפה חנווני מבשל שיחר היה, כמבואר במסכת בבא מציע בדף סמכי עמוד ב'. וכאמור, כשהפסיק השיחר לקלח והגיעו לטיפות הסמוכות לפסולת, היו משליחים אותם לחוץ עם הפסולת. כי אם לא יעשו כן, אלא ימשיך לערות את השיחר, אף כשכבר יגיע לפסולת ויתפטפו ניצוצות, הרי הניצוצות יוכיחו שהוא בורר. אבל בתחילת עירוי השיחר, קודם הטפטוף, כשאין הפסולת ניכר, אינו נראה כבורר. ואף שיורד השיחר גם מתוך הפסולת. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף למתת, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, בשביל איזה אבון באה פורנות לעולם? שאלה שנייה, מי הם הנקראים יהירים? שאלה שלישית, למה זכה אהרון בזכות ששמח בליבו? שאלה רביעית, מדוע הציצית חשובה לגבי הטלית? שאלה חמישית, כיצד הערים עצוב המדירה בנן לעבור את הנהר? והשאלה השישית, באיזה אופן אסור לסנן את היין בסודר? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמיא ענקית, בדף ה-139 של מסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפינה הזו אנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו זה עתה בדפינו היומי. אסור להעמיד עם הארץ לדיין על סמך שישאל כל פעם לחכם. יראה הדיין כאילו חרב מונחת לו על צווארו וכאילו גיהנום פתוח לו מתחתיו, וידע את מי הוא דן ולפני מי הוא דן ומי הוא עתיד להיפרע ממנו אם נוטה מקו הדין. כל דיין שאינו דן דין אמת גורם לשכינה שתסתלק מישראל. וכל דיין שנוטל ממון מזה ונותנו לזה שלא כדין, הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו נפשות. וכל דיין שדן דין אמת לעמיתו אפילו שעה אחת כאילו תיקן כל העולם כולו וגורם לשכינה שתשרה בישראל. אין ישראל נגלים אליה בצדקה שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אם היה יין יוצא דרך נקב החבית אסור לסתמו ואפילו ליתן בו שום דרך הערמה לומר שאינו מכוון אלא להצניעו שם, אסור, ואם הוא תלמיד חכם מותר לו להערים בכך. אם נתן במשמרת שמרים מערב שבת מותר ליתן עליהם מים כדי שיחזרו צלולים לזוב. מותר ליתן בשבת מים על גבי שמרים שנשארו בחבית וקולטים המים טעם היין ומוצאים אותם בשבת ושותים אותו. זהו שונה הלכות שלנו להיום. ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם משנה יומית על שני חלקיה. בחלק הראשון משנה יומית, שם אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא. סדר זרעים, מסכת תרומות, פרק י' משנה ח'. דק תמשק יבשו עם דק תאור במלח, הציר היוצא ממנו, דינו כך. כל גרב, מין כלי של חרס, קד או חבית שכובשים בו דגים, שהוא מחזיק סעתיים מן מכבש דק תמה, עם הרבה דגים תאורים בגרב, המחזיק שתי סעים, אם יש בו משקל 10 זוז ביהודה שהם 5 סלעים בגליל דק תמה. אם משקלו של הדג התמה שבגרב הוא 10 זוז ביהודה שהם 20 זוז בגליל, שכן משקל יהודה כפול משל גליל ו-20 זוז הם 5 סלעים, כי סלע הוא 4 זוזים, צירו אסור. כל הציר שבגרב היינו עמו על היוצא מהדגים הכיבושים, אסור באכילה מחמת הציר של הדג התמה. ולפי החשבון משנתנו בא ללמד, שאם הציר של דק תמה הוא אחד מ-960 של הציר שבגרב, הרי הוא אוסר את כל הציר. פחות מהשיעור הזה הציר שבגרב מותר. רבי יהודה אומר רביעית בסעתיים. אם יש בגרב המחזיק סעתיים רביעית הלוג דק תמה, הציר אסור, פחות מכן מותר. רבי יוסי אומר אחד מ-16 בו. אם הדג התמה שבגרב הוא אחד מ-16 בו, כגון אם הגרב מחזיק סעתיים שהם 48 לוגים, ויש בו שלושה לוגים דק תמה, הציר אסור. פחות מכאן, הרי הוא בטל וכל הציר מותר. מסכת תרומות פרק י' משנה ת'. חגבים תמאים שנכבשו עם חגבים טהורים לא פסלו את צירם, כלומר שציר החגבים התמאים אינו אוסר את התערובת לפי שאינו דם אלא לחלוכית בלבד. אבל ציר חגבים תמאים בפני עצמו אסור. העיד רבי צדוק בפני בית דין הגדול שביבנה בשם רבותיו, על ציר חגבים תמאים שהוא טהור, כלומר שאפילו ציר חגבים תמאים בפני עצמו בלי התערובת, טהור הוא ואינו אסור. וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, בו אנו משננים את המשניות כסדר השס, אוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת מידות, פרק ב' משנה ד'. המשנה ממשיכה לתת כללים בנוגע לתבנית הר הבית והמקדש. כל הכתלים שהיו שם בהר הבית ובבנייניו היו גבוהים מאוד, חוץ מכותל המזרחי של חומת הר הבית שהיה נמוך משאר הכתלים, כדי שיהיה הכהן השורף את הפרה האדומה עומד בראש הר המשחר הזיתים שהוא למזרח הר הבית. הוא מתכוון ורואה בפתחו של היכל, והוא מכוון את ראייתו אל פתח ההיכל מעל הכותל המזרחי הנמוך בשעת הזיית הדם, כשמזה מדם הפרה מול ההיכל. מסכת מידות פרק ב' משנה ה'. לאחר שהפסיקה המשנה בהבאת הכללים בנוגע לתבנית המקדש כולו, ממשיכה המשנה ומתארת את שטח בית המקדש שהיה לפני מן החיל, ממזרח עזרת ישראל, דהיינו עזרת הנשים. עזרת הנשים הייתה באורך 135 שמה על רוחב 135 שמה, וארבע לשכות היו בארבע מקצותיה, פינותיה של 40 אמה. כל לשכה הייתה ארוכה 40 אמה, ולא היו לשכות אילו מקורות מחוסות בתקרה, וכך הם עתידים להיות בבית המקדש השלישי. שנאמר בנבואת יחזקאל על הבית השלישי, ויוציאני המלאך שהיה מראה לי את כל מבנה המקדש, אל החצר החיצונה עזרת הנשים, ויעבירני אל ארבעת מקוצאי פינות החצר, והנה חצר לשכה במקצוע בפינת החצר, ועוד חצר במקצוע אחר של החצר, בארבעת מקצועות החצר, חצרות כתורות, 40 אורך ו-30 רוחב, מידה אחת לארבעתם. אין משמעות המילה כתורות, אומרת המשנה בפסוק הזה, אלא שאינן מקורות בתקרה. מפרטת המשנה מה הייתה תפקידה של כל לשכה, ומה היו משמשות, מה היה תפקידם של לשכות אילו. הלשכה הדרומית-מזרחית היא לשכת הנזירים, ששם היו הנזירים מבשלים את בשר קורבנות שלמיהן ומגלחים את צערן, ומשלחים תחת הדוד ומשליחים את צערם הגזוז לתוך האש שמתחת לגדירה שבה התבשל בשר השלמים. הלשכה המזרחית-צפונית הייתה לשכת העיצים המיועדים למערכות המזבח, ששם הכהנים בעלי מומין הפסולים לעבודת הקורבנות מטליעים את העיצים, בודקים את עצי המערכה ומסלקים מהם עיצים שנמצאו בהם תולעים, הועיל וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח. הלשכה הצפונית מערבית הייתה לשכת מצורעים, שבה היו המצורעים טובלים ביום השמיני לסדר טהרתם, כשבאו להכניס ידם ורגלם לתוך עזרת ישראל למתן דם ושמן על הבעונות. הלשכה המערבית דרומית, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת, מה היה תפקידה. מביאה המשנה תנה אחר המפרש מה הייתה הלשכה היא משמשת. אבא שאול אומר, שם היו נותנים, שם היו מניחים יין לנסחים ושמן למנורה ולמנחות, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניה, השמנים. דנה המשנה בתקנה שעשו בתוך עזרת הנשים כדי למנוע קלות ראש בשמחת בית השואבה בחג הסוכות, וחלקה הייתה חומת עזרת הנשים בראשונה ולא בלט דבר מקטליה, ואחר כך הקיפוה כצוצרה, גזוזתרה, והתקינו שיהיו יושבות שם אנשים ורואות את שמחת בית השואבה מלמעלן, והאנשים מלמטן, כדי שלא יהיו מעורבים זה בזה בזמן השמחה ויבואו לידי קלות ראש. בקצה המערבי של עזרת הנשים היו מעלות, מדרגות אל העזרה, ו-15 מעלות עולות מתוכה, מדרגות עולות מתוכה, מתוך עזרת הנשים לעזרת ישראל, המכוונת כנגד 15 מעלות המזמורים של שיר המעלות שבתהילים, שעליהן על המדרגות הללו היו הלווים עומדים, בשעה שהיו אומרים בשיר בשמחת בית השואבה. 15 מעלות אלו לא היו תרוטות ארוכות וישרות, אלא היו מוקפות, מעוגלות, כחצי גורן של תבועה שהיא עגולה, דהיינו שהיו מסודרות בצורת חצי עיגול. מסכת מידות פרק ב' משנה ו', המשנה חותמת את הפרק. המשנה מציינת דבר נוסף שהיה בעזרת נשים. ושתי לשכות היו תחת קרקעיתה של עזרת נשים בשני צידי שער ניקנור, ופתוחות היו לעזרת הנשים, ששם בלשכות אלו היו הלוויים נותנים כינורות ונבלים ומצלתיים וכל שער כלי שיר. עוברת המשנה לתאר את העזרה הפנימית שהייתה ממערב לעזרת נשים. החלק הראשון של העזרה נקרא עזרת ישראל. עזרת ישראל הייתה אורך 100 אמה ו-35 אמות מצפון לדרום, על רוחב 11 אמה ממזרח למערב. לפני מעזרת ישראל בצד מערב הייתה עזרת כהנים. וכן עזרת כהנים הייתה אורך 135 אמות מצפון לדרום, על רוחב 11 אמה ממזרח למערב. וראשי פספסין, ראשי קורות מבדילים בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים לסימן לישראל, שאינם רשאים להיכנס לעזרת כהנים שלא לצורך. הבלזר בן יעקב אומר, מעלה הייתה בעזרת ישראל לאורך כל העזרה מצפון לדרום, וגבוהה המה הייתה, והדוכן, הבמה שעליו, היו עומדים הלוויים המשוררים, היה נתון עליה ובה שלוש מעלות של חצי חצי המה, כל אחת בגובה חצי המה, נמצאת עזרת הכהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי עמות ומחצה. המשנה מציינת את מידת העזרה כולה על כל חלקיה, כל העזרה כולה הייתה אורך 187 עמות על רוחב 135 עמות. במשנה ג' אל שנינו ש-13 השתחוויות היו במקדש כנגד 13 פרצות שהיו בסורג, ומביאה המשנה עכשיו דעה נוספת בעניין, ו-13 השתחוויות היו שם לאותם הבאים לעזרה, כנגד 13 פרצות שהיו בסורג כמו ששנינו לאל במשנה ג'. אבא יוסי בן חנן אומר, 13 השתחוויות הללו היו כנגד 13 השערים של העזרה ולא כנגד הפרצות שבסורג. ואילו שמות 13 השערים? שערים דרומיים, סמוכים למערב, א', שער העליון, ב', שער הדלק, ג', שער הבכורות, ד', שער המים. מפסיקה המשנה במניינה כדי לבאר את מקור השם, ולמה נקרא שמו שער המים? משום שבו מכניסים צלוחית של מים, של ניסוך בחג הסוכות, ורב לזר בן יעקב אומר, לכך נקרא שער המים מועיל, ובו מפקים המים ועתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית. כמו שנאמר בנבואת יחזקאל, פרק ממזיין של העתיד לבוא ייצא מבית המקדש מעיין מים. ממשיכה המשנה לפרט את שערי העזרה ולעומתן מול השערים הדרומיים בצפון, סמוכים למערב עוד ארבעה שערים. שער יחוניה זה השער החמישי, וו שער הקורבן, זין שער הנשים, חט שער השיר, ולמה נקרא שמו שער יחוניה? משום שבו יצא המלך יחוניה בגלותו, כשהגלה הוא נבוכדנצר. חמשת השערים הנותרים, השערים שבמזרח. השער התשיעי, שער ניקנור ושני פשפשים, שני שערים קטנים היו לו לשער הזה. אחד מימינו שהוא בעצם השער העשירי, ואחד משמאלו שזה השער ה-11. ושניים, ועוד שני שערים היו במערב שלא היה להם שם. ובסך הכל היו איפה בעזרה 13 שערים. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו. היום הזה, יום חמישי ב' במנחם אף תשפ', סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף קוף למתת במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ג' במנחם אב תשפ', ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון תשפ', ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים קוף מם וקוף מם א' במסכת שבת. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדמיתיו מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.